מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערכת מצב. פודקאסט מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של הערכת מצב, פודקאסט מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, העוסק במגוון רחב של סוגיות הקשורות לביטחון ולחוסן הלאומי של מדינת ישראל. אני דוקטור שי ארצבי, ראש התחום הבינלאומי והמזרח התיכון במכון, ומי היום האלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, יושב ראש סדרת כנסי הרצליה, ולשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. הנושא בו נעסוק היום הוא בחינת האפשרות לקידום הסכם שלום היסטורי עם סעודיה. ישראל ניצבת כיום בפני הזדמנות היסטורית לקדם הסכם שלום עם סעודיה, בשל במידה רבה בשל מפגש אינטרסים ייחודי בין הנשיא ביידן, יורש העצר הסעודי וראש הממשלה נתניהו, מפגש אינטרסים שבעצם דוחף את שלוש המדינות לקדם הסכם שלום, כאשר מדובר למעשה בחבילה אחת גדולה שיש בה רכיבים שונים שכל אחד מהצדדים צריך למלא ולקדם כדי לממש את ההסכם. אבל יש לא מעט אתגרים בדרך לקידום ולמימוש היעד הנכסף. ובמהלך ה-20 דקות הקרובות ננסה לעמוד על מה התועלות שכל אחת מהמדינות עשויות להפיק מההסכם ההיסטורי, אבל לא פחות חשוב מה האתגרים הניצבים לפתחנו. ולכן עמוס, אני אתחיל איתך בשאלה הראשונה, מה למעשה חשיבות ההסכם עם סעודיה עבור ישראל, ועד כמה הוא באמת מגלם פוטנציאל לשנות את מאזן הכוחות ולהיות גיים צ'נג'ר במזרח התיכון?
סעודיה כמנהיגה בעולם הערבי והמוסלמי, מדינה ענקית בשטח, עתירת מחצבים, עתירת נפט, למעשה זאת מעצמה אזורית, ואם היא תחתום על הסכם שלום עם ישראל, שהיא הרחבה להסכמי השלום ההיסטוריים, עם מצרים, הממלכה השמית של ירדן, הנסיכויות, מרוקו, סודן, יש לזה חשיבות אדירה. זאת אומרת שאנחנו, העוצמה שלנו האסטרטגית נשענת על עוצמתנו הצבאית, עוצמתנו המדעית, עוצמתנו הטכנולוגית, אבל עמוד תווך שני, מרכזי לא פחות, זה השלום והפירות שהוא מביא איתו, הכלכליים, מדיניים, אסטרטגיים. סעודיה גם היא מדינה שמסוגלת לפתוח לנו את שערי העולם המוסלמי, וביחד, האופק נראה מאוד בהיר, היה והתממש ויחתם הסכם שלום בין סעודיה לבין ישראל בחסות ארצות הברית, מן הסתם בוושינגטון בבית הלבן.
זה היה מה שנקרא בהיבט החיובי, בזווית החיובית של ההסכם, אבל התחלנו לגעת בזה קודם לכן, יש לא מעט אתגרים, החל מהדרישות של יורש העצר הסעודי, הדרישות לקבל ערבויות ביטחוניות מאמריקאים, לקבל מערכות נשק החדישות ביותר, כמו מטוסי קרב F-35, לקבל יכולות השארת אורניום בשטח הממלכה, ועוד לא נגענו פה בסוגיה הפלסטינית, על כל המורכבות שלה, באירועים הפנימיים בתוך ישראל, והחשש להידרדרות לכדי משבר חוקתי, שבוודאי עשויים להקרין, וכמובן על סד הזמנים הניצב בפני הנשיא ביידן. ולכן עמוס, כאשר אנחנו מנסים לשקלל את כל הדברים, האינטרסים הגדולים מצד אחד, לעומת הקשיים שציינו זה אתה, מה לדעתך באמת הסיכויים להצליח ולקדם את ההסכם בתקופה הקרובה, ולמעשה יש לנו כנראה סדר גודל של חצי שנה?
יש כאן אינטרס עמוק, הדדי ומשולש של ארצות הברית, סעודיה וישראל. סעודיה רוצה, חפצה, בערבויות ביטחוניות מהמעלה הראשונה של ארצות הברית, מעצמת העל, מנהיגת העולם החופשי. ישראל חפצה בשלום, וכמובן סעודיה, דיברנו על סעודיה, על ארצות הברית. ארצות הברית רוצה במסגרת התחרות האסטרטגית שלה במזרח התיכון, לבסס את מעמדה כמנהיגת העולם החופשי, ולהתחבר לסעודיה שהיא מקור אדיר של אנרגיה, קרי נפט ודלקים למיניהם, ושטח ענק, יש תחרות גם לא סמויה בינה לבין סין, וביחד, אם יהיה שלום כזה בחסות ארצות הברית, זה מבסס את הביטחון הלאומי של ארצות הברית, יש פה גם אינטרסים פוליטיים, נעזוב אותם כרגע. מה הבעיה? העמדה הסעודית הרשמית לא פורסמה, ויש פה ברצון סעודי לקבל ערבויות ביטחון שחיילים אמריקאים יגנו בגופם על סעודיה. האם זה יקרה? זה אנחנו נראה עם ארצות הברית הנטייה שלה לא לשלוח חיילים אמריקאים. יש מערכות נשק. ישראל צריכה להיזהר לשמור על היתרון האיכותי שלה, מה שנקרא באנגלית qualitative military edge, QME. קרי, יש יכולות שיש בצד השני ויש כוונות. כוונות משתנות או מתחלפות בין רעות לטובות, כערף עין יש הרבה דוגמאות. יכולות זה דבר מאוד מאוד כבד ומסיבי, שביום פקודה, אם הוא מתחבר לכוונות רעות הוא הופך לאיום, ואם הוא מתחבר לכוונות טובות הוא הופך לסיכוי. הדבר המרכזי זה מתן אישור אמריקאי, אם חס וחלילה יינתן, לסעודיה לפתח או לייצר מעגל העשרת דלק עצמאי. הנסיך מוחמד בן סלמן, שמתכנן קדנציה של 40 שנה לפחות, כמלך עשרות שנים קדימה, הצהיר, אם איראן תתקדם בנושא נשק גרעיני, אני אפתח, אני סעודיה, נפתח נשק גרעיני. ויש כל מיני ידיעות בעולם על קשרים, סעודיה, פקיסטן. אבל אם ארצות הברית תיתן לו את האישור הזה, זה דבר חמור. היום מעצמות, בניגוד למה שנהוג לטעון, לא רוסיה, לא סין, לא ארצות הברית, אף אחד לא נותן יכולות העשרה, הם כן מוכרים קורי כוח שמספקים חשמל, שכל החומרים המסוכנים והטכנולוגיות המסוכנות, הם בשליטה של המעצמות ולא ניתנות לאף מדינה. אם סעודיה תקבל גישה לייצור דלק, איראן תתקדם ויפתח פה מרוץ נשק שתשתתף בו, תשתתפנה בו מצרים, טורקיה וכיוצא בזה, ואז ישראל תאבד את דימוי ההרתעה האסטרטגי ואת דימוי עוצמתה. אנחנו נהיה אחד, זאת אומרת, ישראל מייחסים לכל מיני יכולות, איש לא יודע מה נכון, מה לא נכון, אבל דבר אחד בטוח, אין במזרח התיכון, על פי דוקטרינת בגין, מדינה שמחזיקה יכולת גרעינית צבאית. היה וזה יקרה, ייפתח מרוץ חיבוש גרעיני, הביטחון הלאומי שלנו בטווח רחוק יהיה בסכנה. על זה צריך לעמוד על המשמר ולהתעקש שזה לא יהיה. אם סעודיה חפצה לגוון את מקורות האנרגיה, היא תקבל כמו הנסיכויות, כמו איראן, בקור האזרחי שלה, כמו מצרים בעתיד, כמו טורקיה, אף אחד לא נותן יכולות העשרה, ואין לזה שום סיבה, חוץ מכוונה לפתח נשק גרעיני, ומוחמד בן סלמן הצהיר על כך בגלוי, שזה מה שהוא הולך לעשות.
אני בהחלט מסכים איתך, אני חושב שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, כאשר אבק הכוכבים של העסקה הזאת השקע, פתאום אנחנו התחבר לנו שנתנו, או אפשרנו, ישראל אפשרה, יכולות לסעודיה, אם זה בתחום של הנשק, וכמובן בתחום של הגרעין, שיעברו בעצם בחייה לדורות ופגיעה משמעותית מאוד ביכולות, בדימוי ההרתעה והעוצמה של ישראל לשנים רבות קדימה. ופה אני רוצה לגעת אבל בעוד שתי סוגיות. אחת אני נגעתי בה קודם לכן, זה סד הזמנים שניצב בפנינו. למעשה, שנה הבאה, ארצות הברית נכנסת לשנת בחירות, הבחירות אמורות להיערך בנובמבר 2024, הן לנשיאות והן לקונגרס, ולכן פרק הזמן שהנשיא ביידן יש לו כדי לקדם את ההסכם, הוא לכל היותר עד הרבעון השני של השנה הבאה, כי הוא יצטרך להשיג 67 סנאטורים כדי לאשר את ההסכם. זאת מתוך התפיסה של דווקא יורש העצר הסעודי, שאני רוצה הסכם שמה שנקרא יקבע את המחויבות האמריקאית, ולא יהיה כמו הסכם הגרעין, שפתאום טראמפ החליט לעזוב וכדומה, משהו שכל ממשל אחר יהיה לו קשה מאוד לבטל. וכדי להשיג 67 סנאטורים, הוא צריך מעבר ל-51 הסנאטורים הדמוקרטיים, עוד 16 סנאטורים רפובליקנים, עסק מאוד מאוד לא פשוט להשיג את זה. ומכאן אני רוצה לגעת בעוד נקודה, שיש מי שאמר שהיא בעצם משהו קליל, ולא באמת תהווה איזשהו מכשול, וזו הסוגיה הפלסטינית, נגענו בה בקצרה קודם לכן. אני חושב שלטעמי, הסוגיה הזאת היא עשויה להיות מכשול מאוד מאוד משמעותי, בפני היכולת לקדם את ההסכם. איך שאני רואה את זה, מוחמד בן סלמן בוודאי לא יכול לוותר על דרישות מסוימות בתחום הפלסטיני, כאשר אני רוצה להזכיר שאיחוד האמירויות בהסכמים לפני 3 שנים השיגו לכאורה את ביטול הסיפוח. אז מה, הוא ישיג פחות לפלסטינים? וגם ביידן, הוא צריך את התמיכה של הסנאטורים הדמוקרטיים, ולכן גם הוא צריך להביא משהו מוחשי בתחום הפלסטיני, ועוד לא דיברנו על התפיסה של אבו מאזן. איך אתה רואה את הדברים, עמוס?
אני רואה שני מכשולים. לגבי הפלסטינים נהוג לומר, וזו אחת הדעות הנפוצות, שגם סעודיה, גם ארצות הברית, ודאי ישראל, בעצם לא התחשבו בפלסטינים. הניסיון מוכיח שזה בלתי אפשרי. והפלסטינים ביצעו התאמה של המדיניות שלהם למציאות, והם מבקשים דברים שיכול להיות שפוליטית לא יתקבלו בארץ, אבל הם לא מבקשים דברים יוצאי דופן. כאלה, הם מבקשים צעדים שיכשירו את הקרקע ויאפשרו לבסס פתרון של קבע בעתיד, או להפך, הם יבקשו להימנע מצעדים שיהפכו את ישראל למדינה אחת עם הפלסטינים תחת שלטון ישיר של ישראל, לכך השפעה ישירה אדירה על הביטחון שלנו. תארו לכם את צהל עובר לשליטה ישירה לפי החזון של סמוטריץ' או האחרים שם. תארו לכם שאנחנו, בית המשפט העליון, תתערר סמכותו, ואנחנו מצא את עצמנו בזירה הבינלאומית המשפטית. הנושא הפלסטיני הוא הרבה יותר חשוב ומשמעותי, דווקא משום שהפלסטינים יחסית יש להם דרישות תנועות מול העבר. לכן אני חושב שהסוגיה הפלסטינית תדרוש כאן החלטות קשות מאוד. דבר שני זה האופי של ישראל כדמוקרטיה. אנחנו קשורים עם ארצות הברית ב-shared values. יכול להיות שבארצות הברית אומרים, ויש כאלה ביטויים במאמרים כאלה או אחרים, אם ישראל רוצה להפסיק להיות דמוקרטיה, זו בעיה שלה. בסופו של דבר, אנחנו, מדינת ישראל, היא מדינת ישראל קשורה בערכים משותפים, באבותות חזקים מאוד לארצות הברית כדמוקרטיה. ניתן להתרשם שהנשיא ביידן, שמכיר פה את כל המנהיגים מזה 50 שנה, מעריץ את ישראל, מעריץ את ישראל דמוקרטיה. כל עוד שישראל תהיה דמוקרטיה, הוא ישמח לקשור אותנו לעגלת השלום בהנהגתו. אם ישראל תהפוך לדיקטטורה, ואנחנו עכשיו בשבועות המבחן הקריטיים והחשובים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה, אם אנחנו נדרדר למעמד של דיקטטורה מזרח תיכונית או אחרת, בסופו של דבר זה גם יפגע בסיכוי השלום. ואחד ההוכחות לכך, שנשיא ארצות הברית אינו מקבל את מנהיג המדינה הידידותית ביותר במזרח תיכון, קרי מדינת ישראל בבית הלבן, בוושינגטון, בירת ארצות הברית, אלא באיזשהו מלון בפגישת חטף כמו מנהיגים שוליים. זה מאוד מאוד פוגע ומאוד מאוד משמעותי, ויש לזה השלכה גם על תחומי ביטחון לאומי רחבים. לכן אנחנו בתקופת מבחן. הסוגיה הפלסטינית היא חשובה בסופו של דבר, וכך חשובה גם הדמוקרטיה של ישראל. זאת מילת מפתח לסגסוגנו, כולל השלום עם סעודיה.
אני מסכים איתך לחלוטין. יש מי שמנסה להמעיט בחשיבות איך הממשל האמריקאי תופס את האירועים בישראל ב8-9 חודשים האחרונים, אני חושב שפשוט הוא שוגה. הממשל האמריקאי זה בנשמתו, וגם הנשיא ביידן, שאין ספק שהוא אחד התומכים הגדולים ביותר של ישראל בוושינגטון מזה שנים רבות, ואני לא רוצה לחשוב מה יקרה בהמשך אם הדברים האלה יתקדמו, על איך זה ישליך על התמיכה של המפלגה הדמוקרטית או גורמים אחרים בישראל. ולכן אנחנו נכנסים פה לתקופה של שבועות או חודשים הקרובים שעשויים להיות קריטיים לצביונה של מדינת ישראל, אין בזירה הפנימית, האם היא תמשיך לשמור על מאפייני הדמוקרטיים, ליברליים, כפי שהכרנו אותם, או תלך לאיזשהו משבר חוקתי בעקבות במידה והממשלה לא תקבל את הפסיקות של בית המשפט העליון, ולכך תהיה השפעה ישירה, ואני מסכים איתך לחלוטין, על הנכונות והיכולת של הממשל האמריקאי והרצון לקדם את העסקה הגדולה עם ישראל, בתרחיש של אנחנו, מה שנקרא, ישראל נמצאת במשבר חוקתי, ולכן אנחנו נמצאים פה, לטעמי, אחד מהצמתים הכי מכריעים בתולדות מדינת ישראל, בוודאי אנחנו, השבועות הקרובים יהיו 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, אני חושב שב-50 שנים האחרונות, זה אולי המבחן המשמעותי ביותר, שישראל ניצבת בפניו ועשוי להגיע לנקודת הכרעה בשבועות הקרובים. עמוס, אנחנו נמצאים בערב ראש השנה. מה בעצם המסר שלך, נוכח כל הדברים שתיארנו ב-20 דקות האחרונות, לעתידה של מדינת ישראל, ליכולתה לשמר את אותם עוצמות אסטרטגיות, בוודאי נוכח האיומים הניצבים לפתחנו, אם זה מצדה של איראן שממשיכה להתעצם, מצדו של חיזבאללה, חמאס וגורמים אחרים במרחב.
תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. מילת המפתח לסגסוג, לעוצמה הצבאית, להרתעה האסטרטגית, כמובן לסגסוג כלכלי ולתחושת הלכידות של המדינה כבסיס לקיומה, היא המילה דמוקרטיה, המדינה הדמוקרטית יהודית. אנחנו עדים למגמה הרסנית להחריב אותה, רואים את זה בדיוני בית המשפט. אם המדינה לא תנצל, אזי זאת תהיה פגיעה חמורה. אם נציג ממשלת ישראל מעז לומר שמגילת העצמאות זה מחתיכת נייר חסרת חשיבות, משהו פה השתבש לחלוטין, יש איזה תיאורים בהיסטוריה שלנו. לכן אני מאחל לישראל שתשמור על עוצמתה. אנחנו רואים באופק האיום האיראני מתעצם, איום החיזבאללה, האתגר הפלסטיני, ויש גם איומים על חולשה כלכלית וחולשה חברתית ולכידות פנימית. כל זה ניתן לעצירה בהחלטה פשוטה, בראש ובראשונה ראש הממשלה, לעצור את הידרדרותנו מדמוקרטיה לדיקטטורה, או ההפך, לחזור בנו לנתיב של הדמוקרטיה, של ערכי היסוד של בסיסה מוקמה המדינה, ויפה שעה אחת קודם. זאת הברכה שלי למדינה, שתמשיך להיות משגשגת ולא תחליש את עצמה באמצעות מנהיגיה, אלא ההפך, שיוביל אותנו לסגשוג. אנחנו על פרשת דרכים, וזה יוחלט בשבועות הקרובים. תודה רבה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
תודה רבה, עמוס, שנה טובה, ורק בריאות לכולם, שנה טובה.